קשת, כל שידורי תורה, בספר בראשית.
שיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן, הרב יונתן גרוסמן.
שלום לכולם. פרשת השבוע, פרשת וישב, מתחילה סיפור ארוך ופתלתל את סיפור יוסף ואחיו. והפרשה הזו שמתחילה את הסיפור הזה למעשה מתחילה מסע שיוביל אותנו עד סוף הספר כולו, עד סוף ספר בראשית. ומהבחינה הזו קשה מאוד לדון במגמה של תמונה כזו או אחרת בתוך סיפור יוסף ואחיו, כי למעשה המגמה היא מגמה אחת לאורך הסיפור כולו. זה סיפור מתפתח, ובשביל לתפוס אותו ולראות מה התורה רוצה ללמד אותנו דרכו, צריך בעצם ללבן את כולו. המסגרת של הסיפור די ברורה, כי הסיפור פותח כאמור בתחילת פרשתנו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, ככה הפרשה נפתחת, וכנגד הביטוי הזה אנחנו מוצאים, אחרי שיעקב יורד למצרים, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. אז כאן וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, ולבסוף הוא יושב בארץ מצרים, בארץ גושן. כאן הסיפור מתחיל, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, ומיד שם אנחנו שומעים, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. כלומר, מסגרת הסיפור מובילה אותנו מהמשפחה שיושבת בארץ כנען, ואיך המשפחה ירדה לשבת במצרים. מבחינת חיי יעקב ויוסף, אז הם 17 שנה ביחד בתחילת הסיפור, לפני פריצתו, ושוב 17 שנה בחתימת הסיפור. אבל עיקרו של הסיפור, כמובן לברר איך המשפחה ירדה למצרים. בלשונו של רשי כותב כך על הפסוק הראשון של הפרשה, הפסוק השני, אלה תולדות יעקב, ואלה של תולדות יעקב, אלה יישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב. סיבה ראשונה, יוסף בן 17 שנה וכולי, על ידי זה נתגלגלו וירדו למצרים. כלומר, וישב יעקב, בואו ראה איך באמת התיישב יעקב, ואם תראה את הסיפור כולו, אז תבין שיעקב מבקש לשבת בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אבל בפועל גזירתו של הקדוש ברוך הוא שהמשפחה תתיישב לה דווקא במצרים. בתוך הסיפור הארוך והפתלתל הזה, בולט בחריגותו סיפור אחד בפרשה שלנו, שאינו מזכיר את יוסף בכלל. ואני מתכוון לפרק למתחת, סיפור יהודה ותמר. הסיפור הזה דמה בקריאה ראשונה שהוא ממש קוטע את רצף סיפור יוסף ושאין לו שום קשר לסיפור יוסף. סוף פרק למד זין, סוף סיפור מכירת יוסף למצרים, כעבד למצרים, נאמר שם, והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעו שר הטבחים. ואז מגיע פרק למד ח' עם כל סיפור יהודה ותמר, ופרק למד ט' שהתורה רוצה שנחזור שוב לסיפור יוסף, התורה צריכה לחזור שוב על הנתון הזה. ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרעו שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה. ורשי כבר אומר, מאחר שהתורה הפסיקה את סיפור יוסף בסיפור יהודה ותמר, אז צריך להחזיר את הקורא לראשונות, מה שמכונה חזרה מקשרת. אבל השיבוץ של החזרה המקשרת כאן רק מדגיש עד כמה פרק למד ח' אכן קוטע את רצף הסיפור הפשוט. יוסף נמכר למצרים, ובמקום שהתורה תעקוב אחר קורות יוסף במצרים, התורה פתאום עוזבת לגמרי את יוסף ואת יעקב, ופתאום יש סיפור שלם על יהודה שירד מאת אחיו לאיזה איש אדולמי, נותק ממשפחתו, ושם בנה משפחה בקושי גדול. ומה כל הסיפור הזה עושה בין סיפור מכירת יוסף ובין המשך סיפורו בבית פוטיפר? ואכן, בין החוקרים המודרניים באמת יש הרבה שחושבים שהסיפור הזה משובץ במקום לא טוב, ושיש פה איזו תאונה. כי על פניו, כאמור, מבחינה עלילתית פשוטה, קשה לראות את הקשר שבין סיפור יהודה ותמר לבין ההקשר הרחב של סיפור יוסף. במבט ראשון, יכול מישהו לטעון, מה אתה רוצה? כנראה סיפור יהודה ותמר התרחש מבחינה כרונולוגית, מבחינה היסטורית, בדיוק במקום הזה. בין מכירתו של יוסף למצרים ובין הגעתו ומכירתו לפוטיפר סריס פרעה, אז בדיוק הראה כל סיפור יהודה ותמר. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, תירוץ הזה, הפתרון הזה הוא בלתי אפשרי, בגלל חישוב זמנים פשוט. שהרי בסיפור יהודה ותמר, יהודה יורד מאת אחיו, נושא בת איש כנעני. בת שועה, לאישה. האישה הזו, בת שועה, יולדת לו שלושה בנים, את ער, את עונן ואת שלה. טוב, הילדים גדלים, ואז ער מתחתן עם תמר, אבל ער בחור יהודה רע בעיני השם, ולכן השם המית אותו, ואז עונן אמור לייבם את תמר, אבל הוא לא מייבם את תמר, ולכן השם המית גם אותו. יהודה חושש לתת לתמר, לצורך היבום, גם את בנו הקטן והשלישי, את שלה, ולכן הוא אומר לתמר, שבי אלמנה בית אביך, עד כי יגדל שלה בני. אבל בעצם הוא רק דוחה אותה בקש, היא אכן יושבת לבדה בביתה, עד שהתורה אומרת, וירבו הימים, ותמות בת שועה אשת יהודה, ותמר פתאום מבינה שהוא רק מתחמק ממנה, והוא לא מתכוון לתת לה את שאלה, ואז תמר מפתה את יהודה ומשיגה ייבום בעל כורחו וללא ידיעתו, עד שהיא בסוף יולדת תאומים את פרץ ואת זרח. סיפור שכזה כמובן עורך שנים רבות, אפשר לאמר אולי לנחש שמדובר בסביבות ה-20 שנה, עד שילדיו של יהודה גדלים, מתחתנים, ואחר כך עוד מעכב הרבה זמן, והרבו הימים, מעכבת שאלה. יש איזה כנראה משהו כמו 20 שנה, וקשה לומר שכל הסיפור הארוך הזה משובץ כאן בסיפור, רק בגלל שבפועל זה הסיפור התרחש בין מחירתו של יוסף ובין הגעתו למצרים. מן עבר השני, למרות שמבחינה לילתית נראה שהסיפור הזה אכן קוטע את רצף הסיפור, מבחינה ספרותית יש קשרים ענפים ורבים בין הסיפור שלנו, בין סיפור יהודה ותמר, ובין ההקשר הרחב, גם בין הסיפור שלפניו, מחירת יוסף, וגם בין הסיפור שאחריו, יוסף ואשת פוטיפר. כלומר, פרק למד ח' קשור גם בפרק למד ז' וגם בפרק למד ט'. אפשר להעריך הרבה בהשוואות האלו, אני רק רוצה לציין בקיצור נמרץ, את עיקרי הזיקות, כדי שנחוש עד כמה פרק למד ח', עד כמה סיפור יהודה ותמר, מצוי במקום הראוי לו, עד כמה זה מכוון, דווקא שיבוצו כאן. הזיקות למחירת יוסף עמדו עליהם רבים, אני אזכיר לעת עתה באמת רק את הדברים העיקריים. הסיפור פותח בכותרת והי בעת ההיא. בדרך כלל כשיש תיאור זמן שכזה, והי בעת ההיא, או אחר הדברים האלה, או קישורי זמן שקושרים את הסיפור החדש לזמן שבו התרחש הסיפור הקודם, כלומר, והיא בעת ההיא, באותה עת שקראת עליו קודם, לרוב קישורי הזמן האלו אינם רק קישורי זמן, ויש פה גם איזה קישור מהותי, תוכני. וגם כאן, פתיחה שכזו כבר מורה שראוי לקרוא את הסיפור שלפנינו על רקע הסיפור הקודם, מה גם שהפועל הראשון של הסיפור, והיא בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו. וכך בדיוק הסתיים סיפור מחרת יוסף, שיעקב אומר, כי ארד אל בני אבל שאולה. אז בדיוק נוכח סיום הסיפור הקודם, שיעקב אומר שהוא ירד שאולה, מיד אנחנו שומעים, וירד יהודה מעת אחיו, וית עד איש הדולמי ושמו חירה. כמו כן, בסיפור שלפנינו נעשה שימוש בגדי עזים, כך יהודה מבטיח לתמר, ויומר אנוכי השלח גדי עזים מן הצון, ושימוש בסעיר עזים, כזכור, נעשה גם בסיפור מחירת יוסף, כתחליף ליוסף כדי לטבול את כותנתו בדם, האחים שחטו סעיר עזים וטבלו את הכותנת שלו בדם. הקישור הגלוי ביותר, הקישור הברור ביותר שכבר המדרש עומד עליו, זה סימן הזיהוי שתמר שולחת ליהודה, כשהיא שולחת לו את חותמת ואת הפתילים ואת המטה שלו, אז היא אומרת לו, היא מוצאת, כשהיא מוצאת לשריפה, היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לו אנוכי הרע. ותאמר, הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה. וכבר המדרש אומר שיהודה שומע פה את ההקרנה הזה, את הצירוף הזה, בגלל שזה בדיוק הצירוף, זה בדיוק צמד המילים שהוא שלח אל אביו בסיפור מחירת יוסף, ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר עזים, ויתבלו את הכותונת בדם, וישלחו את כתונת הפסים, ויביאו אל אביהם, ויאמרו זאת מצאנו, הקרנה, הכתונת בן חי אם לא. וישלחו, ויאמרו הקרנה. ממש כמו תמר, והיא שלחה אל חמיה, ותאמר הקרנה. הביטוי הזה, הצירוף הזה, הקרנה, לא מופיע עוד בתנך בכלל, וכאמור כבר חזל קשרו בין שני הסיפורים, נוכח הגזרה שווה הזו, נוכח הזיקה הספרותית הזו, אבל כמו שכבר אמרתי, הקרנה רק מצטרף גם לגדי עזים, גם לוואי בעת ההיא, לירידה, אפשר להוסיף את הוינחם יהודה, בסיפור של יהודה ותמר נאמר שיהודה מתנחם על אשתו, סוף הסיפור הקודם, התורה מדגישה, ואם אין להתנחם על יעקב, אז האחד לא מתנחם, האחד מתנחם, ועוד עוד, עוד כאלו זיקות ספרותיות, לשוניות, נקודתיות, יש הרבה. ראוי גם לציין שיש איזו זיקה כללית יותר, עקרונית יותר, בין שני הסיפורים, שהרי בשני הסיפורים יש איזה בן שמרמה את אביו, כי גם בסיפור יהודה ותמר, עונן, בנו השני של יהודה, מרמה את יהודה כשהוא משחק אותה, כאילו הוא מנסה לייבם את תמר, אבל למעשה הוא אינו מנסה לייבם אותה. עכשיו יהודה לא יודע מזה, הדבר הזה נעשה ברמייה. בן עובד על אביו, מרמה את אביו, בכל מה שקשור להמשכיות המשפחה, וכמובן זו אולי התמה, אחת התמות היסודיות ביותר בסיפור מכירת יוסף, שהאחים לא אומרים לאביהם, ליעקב, מה קרה עם בנו אהובו, עם יוסף. הרמייה, רמיית הבן את אביו, קושרת גם היא בין שני הסיפורים האלו. טוב, הרמייה נקשרת גם לבגדים, ובסיוע סעיר העיזים, וכאמור כך גם יהודה מרומה, לא רק על ידי בנו, אלא גם על ידי קרובת משפחה אחרת, על ידי תמר קלתו, שגם היא נעזרת בבגדים, בגדי עיזים נקשר בעניין. הכישורים בין פרק למד ח' לבין פרק למד ז', בין סיפור יהודה ותמר ובין סיפור מכירת יוסף, הם באמת כישורים חזקים. איך צריך לפנח את הכישור הזה? אז דעה מאוד רחבה רוצה לטעון שאפשר לראות את פרק למד ח' כסוג של ענישה ליהודה על התנהלותו בפרק למד ז'. אני קורא כמה שורות שכתב קסוטו על הסיפור שלפנינו בתוך ספרו ספר בראשית ומבנהו. כך כותב קסוטו אחרי שהוא עומד על חלק מן הזיקות שהזכרנו גם, ואז אומר, כותב קסוטו כך: הגבלה כזאת לא תוכל להיות מקרית. יש לקשור אותה עם שיטת הגמול הידועה בשם מידה כנגד מידה. לפי עצת יהודה נמכר יוסף, וכדי לחסות את פשעם לקחו יהודה ואחיו את כותונתו ושלחו אותה אל אביהם למען יכיר אותה, והוא נאלץ להכירה. את העונש על חרדת אביהם הזקן יצטרך לקבל ראשית כל מי שיעץ על המעשה המרושע. גם ליהודה נשלחו חפצים מסוימים למען יכיר אותם, ואף הוא נאלץ להכירם, ולהודות בעת ובעונה אחת לבושתו ולמבוכתו באי צדקתו. הקבלה זו ואחרות מוכיחות שפרק למד ח' בצורתו הנוכחית קשור קשר עדוק עם הסיפור על יוסף, ושהוא במקומו אחרי פרק למד ז'. כאמור זו נטייה רחבה, וחוץ מקסוטו יש עוד שאלו כיוון שכזה, לראות את פרק למד ח' כתגובה אלוקית, לפרק למד זין. למעשה כבר חזל כשמפרשים את וירד יהודה מאת אחיו, שאחיו הורידו מגדולתו, כלומר יהודה נאלץ לעזוב את משפחתו, צריך לדמיין את התמונה, כל חמולת יעקב גרה במקום אחד ביחד בעמק חברון, ויהודה פתאום הולך עד איש הדולמי, הוא שמו חירה, הוא פתאום בונה לו את ביתו, הוא מתחתן והוא בונה משפחה במקום אחר, הוא אכן נפרד מן המשפחה, וכבר חזל אמרו שאחיו הורידו אותו מגדולתו בעקבות מכירת יוסף. ואז אפילו לאו דווקא גמול אלוקי, אלא יש פה גם איזה סוג של תוצאה מיידית לאור מעשה בפרק למד זין. אלא שקשה להסתפק רק בקריאה הזו. לא שאני רוצה לצאת נגדה או לשלול אותה, אני חושב שזו קריאה אכן שמבוססת היטב כאן בתוך הכתובים, אבל קשה להסתפק בקריאה הזו, בגלל שכשם שיש זיקות ספרותיות בין סיפור יהודה ותמר למכירת יוסף, כך יש גם זיקות, יש איזו אנלוגיה, איזו הגבלה, בין סיפור מכירת יוסף לבין הסיפור הבא, סיפור יוסף ויש את פוטיפר. גם כאן אני אעמוד רק על עיקרי הדברים, רק כשאני אקבל את הרושם הכללי. פרק למתת, סיפור יוסף ויש את פוטיפר, פותח ויוסף הורד מצרימה. קשה מאוד לא לשים לב לזיקה שבין שתי הפתיחות האלו של שני הסיפורים. סיפור יהודה ותמר פותח וירד יהודה מאת אחיו. וסיפור יוסף ויש את פוטיפר, ויוסף הורד מצרימה. האחד יורד לעדולם, השני יורד למצרים. ואכן בשני הסיפורים התורה מדגישה איך גם יהודה וגם יוסף נטמעים בתוך סביבה נוכרית. יהודה הולך ונטמע בתוך סביבה כנענית, וית עד איש הדולמי ושמו חירה, ויר שם יהודה בת איש כנעני, ושמו שוע ויקחיה ויבוא אליה, והוא בונה לו משפחה שיש לה זיקה כנענית ברורה, אני מזכיר לנו שהוא ירד מאת אחיו, כלומר אפילו אפשר לומר שהאישה מצטרפת על החמולה שלו, ויש לו גם חבר כנעני וגם אישה כנענית, והוא הולך ומתערה בתוך עולם כנעני. במקביל יוסף שהורד מצרימה גם מאוד מודגש שמי שקונה אותו, פוטיפר, סריס פרעה, שר הטבחים, איש מצרי. ואחר כך מיד ויהי השם את יוסף ואיש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי. ומאוד בולט איכשהו שיוסף הולך ונטמע בתוך בית מצרי, עד שבסוף כבר נאמר ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. ויוסף הולך ומקבל איזו עמדה שלטונית, עמדה של אחריות בבית פוטיפר המצרי. והתורה מאוד מדגישה את זה. כלומר יהודה יורד ונטמע בסביבה כנענית, ובמקביל יוסף הולך ויורד בסביבה מצרית. כל זה רק רקע כמובן להשוואה היותר בולטת, אני חושב, שהיא קשורה בעמידת שני הגיבורים האלו, יהודה ויוסף, מול איזה מעשה פיתוי של אישה. תמר מנסה לפתות את יהודה, למרות שבעצם היא שייכת לשלה, היא מיועדת לשלה, אבל היא מנסה לפתות את יהודה כי היא רואה ששלה לא ניתן לה, היא לא רק מנסה, היא גם מצליחה. ויית אליה אל הדרך, ויומר, הבנה, אבוא אלייך, כי לא ידע כי חלתו היא. זה בסיפור יהודה ותמר. במקביל, אבל גם כמובן מאוד בשונה, אשת פוטיפר מנסה גם היא לפתות את יוסף. אין צורך לומר שגם אשת פוטיפר אינה מיועדת ליוסף, אלא שייכת לבעלה, מיועדת לבעלה, לפוטיפר, לאדונו של יוסף. ואף על פי כן היא מנסה לפתות את יוסף, שלא כמו יהודה, יוסף אינו מתפתה. אני רוצה להדגיש ולומר שחלילה לא באתי להשוות בין תמר לבין אשת פוטיפר, אם כי בחזל יש גם נימה כזו, שחזל משווים בין תמר לאשת פוטיפר, כשאומרים שכמו שתמר התכוונה לשם שמיים בשביל להקים את משפחת יהודה, כך גם אשת פוטיפר הרגישה באיזו אינטואיציה עמוקה או באיזו רוח הקודש, שיוסף ראוי להקים איתו משפחה, שיוסף הוא חלק מאיזו שושלת היסטורית רחבה וחשובה, והיא רצתה מאוד להיות חלק מהסיפור הזה. כלומר, חזל יוצרים זיקה אמיתית בין תמר לבין אשת פוטיפר. אני מרגיש שפשטי מקראות אכן משבחים את תמר, אבל מגנים מאוד את אשת פוטיפר. בכל מקרה, יהודה מתפתה לתמר, בפרק למתחת, שלא כמו יוסף. יוסף אינו מתפתה לאשת פוטיפר, ועל הצדיקות המיוחדת ביותר והמאוד מרשימה של יוסף כבר דובר הרבה, כפי שבא לידי ביטוי בסיפור שלפנינו. בשני הסיפורים, האישה המפתה משתמשת בבגד כסימן זיהוי. אצל יהודה, תמר שולחת לו את החותמת והפתילים והמתה, וכך יהודה מזהה מי הוא אותו גבר ששכב עמה ומי הוא אבי הילדים, הוא מזהה שזה הוא עצמו, וגם אשת פוטיפר משתמשת כזכור בבגדו של יוסף שנשאר בידה, וכך היא רוצה להוכיח שהנה אכן יוסף ניסה לאנוס אותה, את העלילת השווא שלה. אז כלומר גם תמר וגם אשת פוטיפר משתמשים בבגד של הגבר כדי לזהות אותו. את הזיקה הזו שבין שני הסיפורים רמז אליה אבן עזרא. בפירושו לתחילת סיפור יהודה ותמר, שואל אבן עזרא, ולמה הזכיר הכתוב זאת הפרשה במקום הזה? והיה ראוי להיות אחר והמדנים אחרו אותו פרשת ויוסף הורד מצרימה. כלומר, לאחר סיפור מחירת יוסף, אומר אבן עזרא, רואה היה להמשיך ישר בסיפור יוסף אשת פוטיפר, להמשיך לעקוב אחר יוסף. למה סיפור יהודה ותמר נטוע כאן בתווך? ואז אומר אבן עזרא, להפריש בין מעשה יוסף בדבר אשת אדוניו למעשה אחיו. להפריש, כשאומר בן עזר להפריש, הוא מתכוון, בוא תבדיל בין איך התנהג יוסף מול אשת אדוניו, ואיך התנהג יהודה מול תמר. אבל בשביל להפריש, בשביל לשים לב לפער, כמובן סבור בן עזר שיש איזו הגבלה, לאור ההגבלה ניתן לעמוד גם על ההבדל, ניתן לעמוד גם על הפער שבין התנהגות יהודה והתנהגות יוסף. כלומר, כבר אם נעצור פה במערך ההשוואות שבין שני הסיפורים, ניכר שסיפור יהודה ותמר יש לו גם איזה שיקוף נוסף אחר כך בהתנהגות יוסף, מיד בסיפור העוקב, סיפור יוסף ואשת אדונו ואשת פוטיפר. ואם כך הוא הדבר, אז מסתבר ששיבוץ סיפור יהודה ותמר, מיד אחרי מחירת יוסף ורגע לפני שאנחנו מתחילים ללוות את יוסף במצרים, לא בא רק כגמול ליהודה על מחירת יוסף, אלא הוא גם מכין כבר איזה סוג של אנלוגיה בין שתי הדמויות האלה, בין יהודה ובין יוסף. או במילים אחרות, הסיפור נטוע ויש לו קשר בין מה שלפניו, ויש לו גם קשר למה שיבוא אחריו, וכנראה צריך לתפוס את סיפור יהודה ותמר באופן רחב הרבה יותר, ולא רק באופן נקודתי, כמגיב לתמונה מסוימת בסיפור הזה, או לתמונה מסוימת בסיפור הזה. צריך לפענח את סיפור יהודה ותמר כמגיב לסיפור יוסף בכלל. גם לפרק למדזיין וגם לפרק למדת, וכפי שמיד הציע, באופן כללי לכל התרחשות סיפור יוסף ואחיו. בשביל לפתוח את הסוגיה הזו, האם אפשר לראות את סיפור יהודה ותמר כראי לכל סיפור יוסף ואחיו, אני מבקש לעמוד על הגבלה מאוד מעניינת, אני חושב, לעניות דעתי, שקיימת בין סיפור יהודה ותמר ובין סיפור יוסף ואחיו באופן כללי. לא רק כאמור סיפור המכירה או סיפור אשת פוטיפר, אלא באופן כללי כל המסע שעובר יוסף, אני חושב שאפשר להשוות אותו למסע שעובר יהודה. למה אני מתכוון? אני מתכוון לומר שסיפור יהודה ותמר בפרק ל"ח מתחיל בתמונה טרגית מאוד, שיהודה מאבד את שני בניו, שני בניו מתים, יהודה לא יודע למה, על ער בכור יהודה התורה מעידה שהוא רע בעיני השם, על עונן יהודה אינו מושג למה הקדוש ברוך הוא לקחו, כי עונן שיחק אותה כאילו הוא כן מייבם את תמר, רק תמר ועונן יודעים את האמת, ותמר משום מה לא אומרת מאומה, כלומר יהודה מאבד שני בניו בלי שיודע למה, ולכן הוא חושש לבנו הצעיר, לכן הוא חושש לשלה. זה הרקע המיידי לכל התרחשות הסיפור, לכל התחפושת שתמר מתחפשת בה, ואיך שתמר בכל זאת מצליחה להמשיך את המשפחה. בהקבלה מלאה למצב הזה של יהודה, ניצב יעקב בסיפור יוסף. יעקב גם הוא מאבד את בנו אהובו, גם הוא לא יודע למה, הוא אפילו לא מבין בדיוק את נסיבות האבדון, הוא חושב שטרוף טורף יוסף, אנחנו הקוראים יודעים יותר ממה שיעקב יודע, אבל בגלל שיעקב איבד את בנו אהובו, את בנו יוסף, לכן הוא חושש לבנו הצעיר, לבנימין. שהרי כשיעקב שולח את כל בניו לרדת למצרים, נאמר בפרק מ"ב, וירדו אחרי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים, ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר, פן יקראנו אסון. העמדה הזו מאוד מזכירה את החשש של יהודה לחיי שלה. גם שם נאמר, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו. כלומר, במקביל לטרגדיה שאופפת את יהודה מול בניו, בעקבות מות בניו, כך גם סיפור יעקב באופן כללי מתחיל בטרגדיה גדולה, סיפור יוסף מתחיל בטרגדיה גדולה ליעקב, שהוא חושב שהוא איבד את בנו. אבל זה מילא. הזיקה היותר עמוקה בין שני התהליכים שאנחנו בתור קוראים עוברים בשני הסיפורים, זה משחק הזהויות, משחק ההתחפשות. בשביל שתהיה תקומה איכשהו למשפחת יהודה, תמר מסתירה את זהותה מיהודה. היא מתלבשת בצעיף, לפי רוב הראשונים היא מתחפשת באופן מכוון לזונה, לא חייבים לקרוא כך, אבל זו הקריאה המקובלת, היא מתחפשת, היא משחקת דמות אחרת, ודווקא כך היא מגיעה לאיזו תקשורת עם יהודה. הדיאלוג היחידי בסיפור יהודה ותמר, בין יהודה לתמר, דיאלוג של ממש, לא רק שבי אלמנה בתוויך, לא רק התחות או גזר דין שנאמר, אלא דיאלוג, שיחה של ממש, מתרחשת בין יהודה ובין תמר, כשיהודה לא יודע שתמר היא תמר. רק באותה תמונה אמצעית בסיפור שתמר מחופשת, אז יהודה אכן מדבר איתה. בגלל שתמר מסתירה את זהותה מיהודה, היא מקבלת ממנו את המטה שלו, ואת הפתילים שלו, ואת החותמת שלו כערבון. אני רוצה להזכיר לנו שהמטה, כסמל ספרותי, מסמל הנהגה, לא יסור שבט מיהודה. ההנהגה של יהודה זה המטה שלו, והמטה עובר לרשות תמר, כאילו התורה רוצה לומר, יהודה עצמו איבד את עצמו. הוא פרש ממשפחתו, התערה בסביבה קטענית, שני בניו מתו, אין עתיד למשפחה הזו, הכל קורס, ויהודה אפילו מאבד את עצמו, וית אליה אל הדרך, הוא נוטה מהמסלול אל, 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 אל אישה פרוצה עליהם הדרך, ונותן לה את סימני הזיהוי הכי אישיים שלו, נותן לה את תעודת הזהות שלו, ועכשיו זה עובר לרשות תמר, והיא מופקדת על ההמשכיות, על שמו של יהודה, על זרעו, ועל המשך המשפחה. כמו שתמר מסתירה את זהותה מיהודה, וכך היא מקבלת ערבון, גם יוסף מסתיר את זהותו מיהודה ומשאר האחים, ובמקביל לערבון שתמר מקבלת, יוסף מבקש את בנימין. שאני רוצה להזכיר לנו שבנימין הוא זה שיהודה ערב לו. אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. אז יש איזה ערבון של יהודה שניתן לתמר, ועכשיו יש כמעט איזה ערבון של יהודה, בנימין, שניתן ליוסף. זה מה שיוסף מבקש להשיג. בסיפור יהודה ותמר, בעקבות החלטת יהודה, הוציאוה ותשרף, תמר פתאום מגלה את הקלפים, וכל הזהויות מתגלים. תמר מגלה שהיא הייתה אותה זונה על אם הדרך שרק התחפשה, ובמקביל, בעקבות נאום יהודה, בסיפור הרחב של יוסף, והיגש אליו יהודה ויאמר וכו' וכו' וכו', ואיך אלה אל אבי והנער איננו איתי, אז יוסף מגלה את הקלפים, יוסף מגלה, משיל מעל פניו את המסכה שהוא עוטה כאיש מצרי שמאשים אותם בריגול, וממש כמו שיהודה ותמר יש פתאום איזה חיבור מחודש, כך גם האחים ויוסף, ואחריכן דיברו אחיו אימו, התורה אומרת, יש איזה מין חיבור מחודש אחרי גילוי הקלפים, ואולי הדבר החשוב ביותר מבחינת הקצב של הסיפור, שיש סגירה מעין חתימה. כלומר, כשם שבסיפור יהודה ותמר, בסוף תמר יולדת תאומים, שני בנים, פרץ וזרח. כלומר, יהודה שב לחבוק שני בנים, אחרי שבתחילת הסיפור מתו שני בניו, ער ועונן. אז בסוף הסיפור הוא שב לחבוק שני בנים, פרץ וזרח, ששני הבנים שבסוף הסיפור מוצגים כמעין ייבום. יהודה, בלי לדעת, ייבם את תמר, למרות שהוא לא הכי אמת, אנחנו עוד לפני מתן תורה, ומקובל לומר שלפני מתן תורה לא רק האח ייבם. אידיאלית היה שהאח ייבם, אבל אם אין אח, אז גם האבא יכול לייבם. כלומר, שני הבנים שנולדים פה עכשיו, פרץ וזרח, שני הבנים של סוף הסיפור, הם השלמה מאוד מיידית לשני הבנים שמתו בתחילת הסיפור. ואין צורך לומר שגם בסיפור יוסף ואחיו הרחב, יעקב שבהתחלה חשב שאיבד את בנו, טרוף טורף יוסף, בעקבות כל המסע שהאחים עוברים ושיוסף עובר, המשפחה שוב מתאחדת, הפעם במצרים ולא בארץ כנען, אבל שוב יעקב שב לחבוק את בנו אהובו. כלומר, נמצאנו למדים, שסיפור יהודה ותמר יש בו את כל הרכיבים שמניעים את העלילה גם בסיפור יוסף ואחיו הכללי. וממילא צריך להבין מה התורה ראתה לנכון לשבץ את הסיפור פה, אבל זה הרבה מעבר לשאלה של השיבוץ. זו שאלה יותר עקרונית, יותר שורשית. מה פשר ההגבלה הזו בין קורות יהודה וקורות יוסף? נדמה לי שהתשובה המיידית לניסוח השאלה הזה קשור בכותרת של כל סיפור יוסף. והכותרת שכך מתחילה פרשתנו היא אלה תולדות יעקב. אלה תולדות יעקב מבקש לומר, בואו ראה איך תולדותיו של יעקב הקימו משפחה. כלומר, תחת, לצורך הדוגמה, תחת הכותרת אלה תולדות יצחק, מופיע כל סיפור יעקב. תחת הכותרת אלה תולדות מישהו, מי שעולה על הבמה זה לא המישהו הזה עצמו, אלא בניו. בניו עולים על הבמה ומראים איך הם הקימו משפחה, איך הם זכו ללדת ילדים ולהקים משפחות, וככה רשב"ם מפרש באריכות בתחילת פרשת תולדות. שוב לצורך הדוגמה, כל מחזור סיפורי אברהם מופיע תחת הכותרת אלה תולדות תרח. והתורה מתארת איך תרח הקים ענף דרך נחור, איך דרך הרן שזה לוט, כלומר עמון ומואב, ובעיקר איך דרך אברהם. ואז אלה תולדות יצחק, ושוב בואו ראה איך יעקב הקים משפחה, והסיפור האחרון בפרשה הקודמת מספר את כל תולדות עשיו, הוא אדום, כי כל זה תולדות יצחק. ועכשיו אלה תולדות יעקב, התורה באה ומספרת בואו ראה איך קמה משפחתו של יעקב. אבל התורה מסתבר עוקבת אחרי שני בנים, אחרי שני ענפים במשפחת יעקב, אחרי ענף יהודה ואחרי ענף יוסף. וראה זה פלא, בשאלת היכולת של יהודה ושל יוסף להקים משפחה, להקים בנים, כלומר שליעקב תהיה משפחה יציבה עם נכדים, שמשפחתו חמולה יציבה ואיתנה, מתברר ששני הבנים האלה עוברים תהליך מאוד דומה. גם יהודה וגם יוסף מגיעים בתחילת הסיפור למקום שבו נדמה לקורא שאין להם שום סיכוי להקים משפחה. יהודה כבר נשא אישה, אמנם כנענית, אז כבר הסיפור מתחיל במקום פחות מוצלח, אבל שני בניו מתים, את בנו השלישי הוא לא מוכן לתת לתמר, אשתו שלו מתה, וכאמור הוא מוותר על סימני הזיהוי הכי אישיים שלו. ויש איזו תחושה שמשפחת יעקב, תולדות יעקב מענף יהודה, מגיעים לדרך ללא מוצא, למבוי סתום. ואיכשהו בזכות התושייה הגדולה והדבקות ומסירות הנפש של תמר, קמה בסוף גם משפחת יהודה. ויש בסופו של דבר ליעקב תולדות גם דרך ענף יהודה, למרות שכבר היה נדמה שאין סיכוי. ובמקביל אותו דבר קורה עם יוסף. נדמה לו לקורא שתולדותיו של יעקב לא יצליחו להתקיים דרך ענף יוסף, שהרי יוסף נמכר לעבד במצרים, ומי יקים משפחה עם עבד? הזוגיות היחידה שעומדת לפתחו של יוסף היא אשת אדונו, אשת פוטיפר, כלומר שום דבר ריאלי, שום דבר ממשי, והוא עוד נזרק לבית הסוהר, ונדמה שתולדות יעקב לא יוכלו לפרוח ולא יוכלו לפרוץ דרך ענף יוסף. אבל בדרך לא דרך, ובדרכי השגחה נסתרות, איכשהו יוסף עולה למעמד איתן בארמון פרעו, פרעו נותן לו אישה את הסנאט בת פוטיפר הכהן און, וחשוב לתורה להדגיש שוליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו הסנאט בת פוטיפר הכהן און, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה ואת שם השני קרא אפרים. כמו שסיפור יהודה ותמר מסתיים בלידת שני בנים פרץ וזרח, כך סיפור יוסף, אחד הרכיבים המשמעותיים בו, הוא לא מסתיים בנקודה הזו, כי המשפחה כולה צריכה עוד להתאחד. אבל הנה גם יוסף זכה ונולדו לו שני בנים, מנשה ואפרים. גם שני הבנים האלו של יהודה, וגם שני הבנים האלו של יוסף, דרך שני הענפים האלו, יש איזו תחושה שיעקב עצמו זוכה להקים את המשפחה שלו, את תולדותיו שלו, והוא מקבל איזה אישור מחודש על ימי בחרותו. למה אני מתכוון? אני מתכוון לומר שבשני התאומים האלו, אפרים ומנשה הם לא תאומים, אבל בשני צמדי האחים האלו, התורה מדגישה שהאח הצעיר עוקף את הבכור, אבל עוקף בטוב, עוקף בנחת, לא כמו שיעקב היה צריך לעקוף את עשיו. כלומר, איפה זה בא לידי ביטוי? בלידת פרץ וזרח, כך מסתיים פרק למתחת, אנחנו קוראים שכבר כמעט ונולד זרח ראשון, והיא בעת לידתה והנה תאומים בביתנה, והיא ולידתה והייתן יד, אחד הבנים ידו נשמטת החוצה, ותיקח המילדת ותקשור על ידו שני, לאמור זה יצא ראשונה. אבל פתאום והיא כמישיב ידו והנה יצא אחיו, ותומר מה פרצת עליך פרץ. כלומר, פרץ שאמור היה להיות שני, איכשהו עוקף את אחיו, אבל עוקף אותו כבר בבטן, בלי שהוא זקוק לקנות את הבכורה, בלי שהוא צריך לרמות את אביו כדי לזכות באיזושהי ברכה. הבן שעל ידו שני, שני זה חוט אדום, הבן האדום, האדמוני, יוצא כבר מהבטן שני. ופרץ שאמור אולי היה להיות שני, הופך להיות ראשון בפשטות ובאופן יחסית למה שאנחנו זוכרים יעקב ועשיו, באופן נינוח. כך גם אצל אפרים ומנשה, שני בניו של יוסף, מנשה הוא הבכור ואפרים הוא הצעיר, אבל כפי שכבר העירו רבים, כשיעקב בא בסוף ימיו לברך אותם, הוא מעדיף את אפרים על פני מנשה, הוא בוחר את הצעיר על פני הבכור, בתמונה שמאוד מזכירה את סיפור מחירת את סיפור גנבת הברכות, כלומר האבא הזקן מברך את הצעיר ולא את הבכור, אבל שוב ההבדל ניכר לעין, יעקב נאלץ לרמות את אביו כדי לזכות בברכה, והפעם אפרים השני הופך להיות ראשון במודעות גדולה של המברך, אדרבה, המברך יעקב הוא זה שבוחר בזה, שאפרים יתברך עוד לפני מנשה, ואולי החשוב ביותר הוא שבשני הצמדים האלו, גם זרח, הבן השני של יהודה, וגם מנשה, הבן הלא מועדף על ידי יעקב, אבל הבן הבכור של יוסף שמתברך בסוף שני, שניהם לא יוצאים מתוך ברכת אברהם. שניהם ממשיכים את האומה הישראלית שלא כמו עשיו שנדחה החוצה. במילים אחרות, גם דרך ענף יהודה וגם דרך ענף יוסף זוכה בסופו של דבר יעקב להקים תולדות, להקים משפחה. בדרך פטלטלה ובדרך מוזרה, ורק בגלל שהשגחה צמודה מרבה את ברכתה למשפחה, ורק בגלל יוזמה אנושית ברוכה של תמר ושל יוסף, רק בזכות שילובים שכאלו בסופו של דבר המשפחה קמה, וגם דרך ענף יהודה וגם דרך ענף יוסף מקבל יעקב אישור מחודש לבחירה בו על פני אחיו, וכך בסופו של דבר יוצא שיעקב מקים תולדות, מקים משפחה, ועוד אפילו מתקן את לידתו שלו, את חייו שלו. ממילא, אם נחזור למה שפתחנו בו בתחילה, ובזה נסיים, בדברי רש"י, רש"י כזכור אמר בתחילת פרשתנו, ואלה תולדות יעקב, ואלה של תולדות יעקב, אלה יישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב. ומתברר שאכן פרשת וישב מתארת את כל גלגולי המשפחה עד שבאו לכלל יישוב, דרך שני הענפים המרכזיים, דרך לאה ודרך רחל, כלומר דרך יהודה ודרך יוסף, ומסתבר שהקמת משפחת ישראל היא דבר שזוקק התאמצות מרובה, דבר שזוקק מסירות נפש רבה, ורק בדרך פטלטלה ובדרך כלשון רש"י גלגוליהם, רק בגלגולים רבים, בסופו של חשבון נולדים פרץ וזרח ליהודה ומנשה ואפרים ליוסף. שבת שלום ולהתראות.